COIL, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום ואחר הצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, חפשו סקיני מינוס, כנסו וסמנו עוקב לקבלת תכנים נוספים ודרגו אותנו חמש כוכבים. היום 545 באוקטובר, ואנחנו עדיין מחכים ל-59 אחים ואחיות שלנו שעדיין חטופים בעזה. אנחנו מחכים שכולם יחזרו הביתה, ולא נוותר עד השבת החטוף האחרון. ונפתח בפינת אקטואליה, והשבוע יש לנו הרבה אקטואליה. אז קודם כל יש גם חדשות טובות וגם חדשות רעות. ברשותכם אני אפתח עם החדשות היותר דרמטיות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הסעיר הלילה את העולם כשחתם על צו נשיאותי שהטיל מכסים משמעותיים על מדינות רבות. לצד סין, עודו ומדינות אירופה, גם ישראל נמצאת ברשימת הגזירות הלא פשוטה הזאת. בעצם הוא העלה את המכס עלינו, על 17% על סחורות המיובאות מישראל לארצות הברית. מה שקורה שבעצם טראמפ, מה שהוא רוצה לעשות, הוא רוצה נקרא לזה, לגרום לכך שיהיה יותר יצור של מפעלים בארצות הברית, אוקיי? מה שקורה שהכל מתחיל ונגמר בתעשייה האמריקנית. האמריקנים רואים לאט לאט את היצור הפנימי שלהם, עוזב אותם, עוזב את ארצות הברית לטובת מדינות מזרח אסיה, כי כוח העבודה שם הרבה יותר זול. אבל מצד שני, אחד הסיבות שהמחירים הם יותר יקרים בארצות הברית, בגלל שבארצות הברית יש לנו חוקים שמגנים על העובדים, ולכן עלויות השכר הן הרבה יותר גבוהות בארצות הברית מול סין ומלזיה ושאר המדינות, ולכן שם לייצר הרבה יותר זול. אז טראמפ בעצם מעוניין לחזק את הכלכלה האמריקנית, ולכן מה שהוא עושה על ידי העלאת המכסים, בעצם שיהיה יותר קל, יותר כלכלי, או לקנות סחורות אמריקאיות, או שהוא בעצם אומר, אם אתם רוצים, בואו לייצר בארצות הברית. תבנו את המפעלים בארצות הברית, כי הוא רוצה לדאוג לעובדים. הבעיה שא', הרבה יותר יקר לייצר בארצות הברית, ב', אין מה לעשות, אנחנו נמצאים בעולם של כפר גלובלי. ולכן לקחת היום ולהעביר מפעלים מסין לארצות הברית, זה לא תהליך שיהיה תוך כמה חודשים, זה ייקח לפחות כמה שנים. ובינתיים יכול להיות פה מעלומה מאוד קשה בשווקים, כי מה שיקרה בעצם זה יוצר העלאת מחירים גלובלית, כי כל המחירים מתייקרים, ובפן שלנו הקטן זה גם יפגע ביצואנים. אז אנחנו, בגלל זה אנחנו רואים היום ירידות מאוד מאוד חדות בשווקים, ואנחנו עוד לא כל כך יודעים איך זה ישפיע, ומה יעשו שאר המדינות, ואנחנו נחכה ונראה, ואני כמובן יעדכן אתכם גם בהמשך. הדבר השני שרציתי לספר לכם, שבנק ישראל פרסם השבוע מתווה להקלות כספיות ללקוחות הבנקים, הכולל הקצאה של 3 מיליארד שקל במהלך השנתיים הקרובות. המתווה יחל ברבעון השני של 2025, זאת אומרת החל מהראשון לאפריל, וימשך עד הרבעון הראשון של 2027. במסגרת המתווה, ייתנו הבנקים המסחריים, שזה לאומי, פועלים, מזרחית, דיסקונט, הבינלאומי, מרקנטיליה ומסד, מגוון הקלות והחזרים כספיים ישירות לחשבונות הלקוחות. עיקרי ההטבות, מתן ריבית או הטבות בתחום יתרות הזכות בחשבון, שיפור מוכח בריביות המשולמות על פקדונות טווח קצר, הפחתת שיעורי ריבית על יתרות החובה, מתן פטור מעמלות או הנחה משמעותית לקבוצות אוכלוסייה מובחנות. בנוסף, במסגרת גיבוש המתווה סוכם כי הבנקים השונים יפעלו לקידום פיתוח מנגנון הסתת כספים אוטומטית עבור יתרות גבוהות מיתרה מינימלית למסלולים מניבי תשואה. שימו לב כי לכל בנק ניתנה גמישות לעדכון תמהיל ואופי ההקלות בסלים השונים מדי רבעון, ובלבד שאלו יהיו בהתאם לעקרונות המתווה. הסכום הכולל שיועבר ללקוחות הבנק יהיה בהתאם לחלק הבנק במתווה. כל בנק יפרסם במקום בולט באתר שלו, באתר האינטרנט שלו, את פירוט ההקלות הכספיות המעונקות על ידו ולאיזה קבוצת לקוחות רלוונטית. אז מה שנשאר לכם עכשיו לעשות זה להיכנס לאתר הבנק ולבדוק מה אתם זכאים. אנחנו נצא להפסקה קלה ומיד אנחנו נהיה עם האורח שלי היום.
אלי תשוקתי בכך אשקי באהבתי לך ליבי וחיליותיי לך רוחי ונשמעתי לך ידיי לך רגליי וממחי תכונתי לך עצמי לך דמי ואורי עם גבייתי רוחי לך כוחי ומבטחי ותקוותי עדי תאיר את אפלתי לך אזעק לך אדבק עדי שובי לאדמתי עזרה בצרה היה עזרי בצרתי חצר כנפך תנענה את מחיצתי
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר בהגשת ענבר אם.
היום האורח שלי הוא בוריס קפלן. יש לי כבוד וזכות גדולה לארח אותו. שלום בוריס.
היי, כיף להיות פה.
איזה כיף שבאת.
ממש כיף, גם קרוב לבית.
קלב, הצדרתי לך קלב. אז בוריס הוא מלווה משקיעים להשקעות נדלן, אבל אני אשמח שאתה תציג את עצמך יותר טוב ממני. מה, תספר קצת על עצמך.
סבבה. אז בוריס קפלן, נשוי פלוס שניים, בן 36, גר בהרצליה גליל ים, בסחירות. למרות שיש לי 5 דירות ועוד נכסים בחול, גר בסחירות. ואני יותר מגדיר את עצמי כמישהו שעוזר לאנשים לבנות איכות חיים, נחת כלכלית באמצעות השקעות נדלן. אני לא מאוהב בנדלן, אם היה אפשר לעשות, להגיע לאותה תוצאה כלכלית בדרך אחרת, אז הייתי עושה את זה. אני גם לא מאוהב בנדלן בארץ, אני לא אומר לכולם תקנו 10 דירות, לכל אחד מתאים משהו אחר, אני גם לא אומר אל תקנו דירת מגורים בחיים. אני מאוד רגוע, אני אומר בואו נתמקד בלייצר איכות טובה, איכות חיים טובה ונחת כלכלית, באמצעות השקעות נדלן פשוט זה יותר קל, גיליתי.
באמת?
זהו, כן.
אז אני אשמח שתספר איך גילית את זה, כי יש לך גם סיפור חיים.
כן, אני אספר אותו בגרסה מקוצרת.
בגרסה מקוצרת, כי יש לנו גם הרבה דברים לספר מעבר.
כן, עליתי בגיל שנה לנוף הגליל מברית המועצות לשעבר, עיר שרובה הייתה עולים חדשים. בגלל זה יש לי גם מבטא רוסי, למרות שעליתי בגיל שנה, זה הסוד להצלחה. ועשיתי מסלול של הרוסי המושלם, שזה אומר 5 יחידות בהכל, ואז תלמד בטכניון, ואז תהיה בעתודה. והייתי 5 יחידות, מצטיין, למדתי בטכניון, תואר שני, אחר כך הייתי ב-8200, השתחררתי בגיל 29, והגעתי ליעד המיוחל לעבוד בהייטק. עבדתי בהייטק, קיבלתי משכורת טובה, אבל גרתי בבניין ישן עם אשתי, שעוד לא הייתה אשתי, ושלמנו שכירות, ואמרתי, טוב, כאילו, איך אני... עבדתי קשה בהייטק, אמרתי, רגע, זה מה שאני יכול לעשות עכשיו? כל החיים? אני רוצה שנייה להיות עם אשתי, יש לי תחביבים, אני רוצה לקנות דירה, אמרתי, טוב, עשיתי כזה, הייתי אנליסט בעבודה. עשיתי חישוב, אמרתי, אין לי סיכוי לקנות דירה במרכז, אין סיכוי, כי אני חוסך, הדירה עולה, אני לא מגיע לזה. וניסיתי כל מיני דרכים, חשבתי להקים סטארט, מיליון דרכים, אמרתי, הדרך היחידה שהמתמטיקה עושה שכל כדי להגיע לאיזושהי נחת כלכלית ואי תלות לפחות חלקית בעבודה זה נדלן. זה, המספרים עושים שם שכל, זה המקום היחיד שמצאתי, שזה סביר להצליח. סטארט-אפ ברור שאם אתה עושה אקזיט של 3 מיליארד זה יותר טוב. אבל...
אבל כמה עושים את זה?
כמה עושים את זה? בנדלן זה מאוד סביר וזה באמת לא מסובך. לפחות המתמטיקה אמרה את זה. ואז קניתי דירה ראשונה להשקעה. הייתה לי שם שכירות 2100, משכנתה הייתה 1400, אפילו עשיתי שם, סליחה, גרייס חלקי למי שלא מכיר, לא משנה, שלמתי 600 שקל על המשכנתה, 600, כמעט 700, וקיבלתי 2100 שכירות. סך הכל פלוס 1400 שקל יצא לי. איזה יופי, 1400 שקל נטו. אמרתי, וואו, בשביל לקבל 1400 שקל נטו בעבודה, אני צריך לבקש העלה של 3,000, ואז גם להמשיך לעבוד, ופה יש לי את זה ככה. אמרתי, אני חייב עוד כאלה, אז אמרתי, צריך לקחת הנדלן עוד יותר ברצינות, למדתי משכנתאות, למדתי פינוי-בינוי, למדתי מיליון דברים, קניתי עוד דירה ועוד דירה, הרבה הלוואות, הריבית הייתה אז, פריים הייתה 1.6, משהו כזה, כמעט כלום, כסף מתנה חילקו, וכשנגמרו לי ימי חופש התחלתי ללמוד נדלן בארצות הברית, כי בארץ צריך הרבה להיות בשטח, ארצות הברית אתה, זה יותר קל מרחוק, עשיתי קניית בתים, השכרה, שיפוץ, מכירה בארצות הברית, וסך הכל אחרי 3 שנים בהייטק, בלי שהתכוונתי, כאילו קצת התכוונתי לזה, אבל לא ממש, בגלל שאנשים סמכו עליי, הם התחילו להשקיע באותם דברים שאני משקיע. ואז אמרו לי, בוריס, בוא תעשה לי דירה איפה שאתה קנית לעצמך דירה, תעשה לי בארצות הברית איפה שאתה עשית בארצות הברית. והייתי מאוד מאוד עסוק, כבר היה לי תינוק וזה, ואשתי אמרה לי, מה אתה עושה בהייטק? תעזוב כבר את ההייטק ולך תעשה נדלן, אתה נהנה מזה, אתה אוהב את זה, גם אין לך זמן בכלל לעשות נדלן כשאתה יותר מדי זמן בהייטק. ועזבתי, ולפני 3.5 שנים הקמתי עסק נדלן.
וזה מה שאתה עושה. דירות,
וזה מה שאני עושה, וזה הסיפור שלי.
אני רוצה להדגיש נקודה.
כן.
שאתה בא מבית, לא עשיר.
אין לי אנשי עסקים בבית, ואין לי משקיעים בבית.
וגם לא גב כלכלי.
לא גב כלכלי, כן, קיבלתי 25,000 שקל מההורים, שזה למתנה, לחתונה, שזה עזר בדירה הראשונה.
זה ההתחלה, ככה זה ההתחלה. אבל זה לא, אתה לא בא ממשפחה, כאילו, מה שאני רוצה להגיד, שבעצם אתה דוגמה שכל אחד יכול.
כל מי שרוצה מספיק יכול. באמת שאני לא חושב שיש מישהו שנגיד מאוד מאוד
זה לא שזה באת מאיזה משפחה נדלניסטית שלימדו אותך מגיל צעיר והסלילו אותך לעשות כסף ולהשקיע. לא, לימדו אותך לעבוד קשה. זה מה שלימדו אותך.
לעבוד קשה, והאמת היו ממש נגדי כשרציתי לעזוב את ההייטק. אמרו לי, מה אתה עוזב את
ההייטק? חוסר ביטחון, זה כדי דרך.
כן, יעבדו עליך, זה מה אתה עושה, מה זה שטויות האלה, מי קונה דירה, ויתבעו אותך, כל מיני דברים כאלה. אבל פשוט לא ראיתי דרך אחרת, לא אמרו לי מה כן, אמרו לי רק מה לא. וזהו, ויצא לטובה. עכשיו, אני חושב שבכל תחום, אם מישהו עושה את המקסימום שלו מספיק זמן, בסוף אני חושב שהוא מצליח, די מצליח, כאילו.
אז אם, מה היית, כאילו, מה אתה חושב שאנשים צריכים כדי להצליח?
הם צריכים לדעת מה הם רוצים, ואז להתעסק, לעבוד בזה ממש, עד שזה מצליח.
אומץ לב זה תכונה
חשובה. פשוט להתמיד. אנשים לא מתמידים. זאת הבעיה. כי עכשיו, אם אתה רוצה להוריד 10 קילו, או כאילו כולם יודעים מה צריך לעשות, בגדול אתה צריך לאכול פחות, להתאמן יותר, מספיק זמן וזה קורה. אבל אנחנו לא עושים את זה. לא מספיק רוצים את זה, זה קשה לנו. אבל כולם יודעים מה לעשות, אף אחד לא... גם אם את שואלת איך לעשות נדלן, זה לא באמת שחסר לך את הידע. אתה נכנס לאינטרנט, נכנס ליוטיוב, יש את כל הידע בחינם 10 פעמים. אתה תיכנס, אם אתה תקום בבוקר לפני עבודה, תלמד את זה, תשאל הרבה אנשים על זה, בערב אחרי עבודה תדבר על זה עם אנשים, תנסה, תיזהר, תיקח מישהו שישגיח עליך, אתה לא יכול לא להצליח אם אתה עושה את זה מספיק זמן.
אתה יודע מה אני אומרת, בוריס, תמיד? אני אומרת שלכל דבר שרוצים, יש מחיר. עכשיו, אתה, כדי להצליח, שילמת מחיר. הסכמת לשלם את המחיר. המחיר הוא, כמו שאתה אומר, לקום לפני עבודה, לקום שעה קודם, וללמוד, להשקיע בלימודים, להשקיע אולי, לאו דווקא בכסף, להשקיע בזמן, להשקיע במאמץ, לשלם מחיר משפחתי, כי אתה הולך לאיזה קורס, או אתה מוכן היית לשלם מחיר. ותמיד צריך, זאת אומרת, יש מחיר לשינוי, אבל יש גם מחיר לאי-שינוי. כי אם אתה לא עושה את השינוי, גם לזה יש מחיר. יש מחיר כלכלי, יש מחיר של תחושת חוסר מסוגלות, חוסר סיפוק, מחיר אישי, מחיר זוגי. זאת אומרת, אנחנו תמיד צריכים לשים על המאזניים את המחיר לשינוי, אבל גם את המחיר לאי-שינוי.
המחיר של האי-שינוי הוא פשוט יותר נוח, כי הוא ביותר תשלומים.
בדיוק, בדיוק.
אם אתה לא משתנה, נגיד, אז אתה משלם, אם אתה אומר אני אשתנה, אז אתה משלם 1,000 סבל בשלוש שנים. אבל אם אתה אומר אני לא משתנה, אז אתה משלם 10,000 סבל, אבל ב-30 שנה.
בדיוק.
פורסים לך את זה. אתה סובל קצת כל שנה.
כי יותר קשה לצאת מאזור הנוחות. יותר קשה. צריך, כמו שאומץ לב, צריך, כמו שאמרת, התמדה. צריך...
אני אגיד לך מה הכי צריך. אני דיברתי על זה עם מישהו השבוע, וזה ממש נפתח אצלי. צריך את המוכנות לסבול. אנשים לא רוצים לסבול.
מוכנות, אני קוראת לזה מוכנות לשלם מחיר, אבל אתה קורא לזה מוכנות לסבול.
לסבול. אנשים, נגיד, אני גם פעם הפריע לי לסבול. אמרתי, כאילו, אין לי זמן, אני בבוקר קם, הולך לעבודה, חוזר, עייף, מה אתם רוצים שאני אעשה? אבל אז עשיתי כל מיני קורסים של התפתחות אישית, דווקא לא קורסים של הנדלן הציל אותי, זה הקורסים של התפתחות האישית. ואמרו לי, דיברו על לשלם מחיר, ואז אני לא זוכר מי אמר את זה, כאילו, אנשים כאילו סובלים כמה בבוקר, אמרתי, וואלה, אני באמת לא סובל כל כך, כאילו, אני קם בשעה נחמדה, ישנתי לילה שלם, עובד בסדר, ואז אני נח בערב, אין לי באמת סבל גדול. אבל אם אתה אומר, וואלה, אני אסבול. אם אתה מוכן לסבול, ככל שאתה מוכן יותר לסבול, נראה לי שאתה מצליח יותר.
לגמרי, לגמרי. והעניין, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, שאנשים, בעיקר בעידן הרשתות החברתיות, אנשים רואים את ההצלחה. הם לא רואים את, איך אתה קורא לזה, סבל? הם לא רואים את העבודה הקשה. הם לא רואים את המחירים.
זה לא סקסי לסבול, זה לא סקסי.
הם לא רואים את זה. הם רואים, הם רואים רק את הנקודה שאתה נמצא היום, והם רוצים להיות בנקודה שאתה נמצא היום, אבל הם לא מוכנים לעשות את הדרך, ולשלם את המחיר של הדרך, ולסבול את הדרך, ולעשות את השיעורים שאתה שילמת בדרך. את זה הם לא מוכנים.
נכון.
וזה ההבדל.
אנשים מוכנים להשקיע המון זמן לתכנן חופשה, יכולים לתכנן חופשה 3 חודשים,
אבל את החיים שלכם...
אבל אם אתה רוצה ללמוד נדלן, 3 חודשים, אתה לא תשקיע את הזמן. אתה תשלם 300 שקל על נעליים, אבל לא תשלם 300 שקל למישהו שיעזור לך להגדיר יעדים. זה בעיה בסדר עדיפויות.
לגמרי.
כן.
אז אתה בעצם היום הגדרת את זה שאתה עוזר לאנשים ליצור איכות חיים באמצעות השקעות נדלן.
איכות חיים, כן.
מה זה אומר בעצם?
כל אחד אצלו איכות חיים זה משהו אחר.
אוקיי.
אצלי איכות חיים זה אומר שאני, נגיד, אני כן צריך לקום מוקדם כדי לקחת את הילדים לגן, אבל אני לא עובד ברבק, אני יכול לעבוד מהבית, אני יכול לבחור יום לא לעבוד, יום כן לעבוד, אני יכול לעבוד מכל מקום בעולם, וסופר קריטי שאשתי לא חייבת לעבוד.
למה זה קריטי?
כי אם, לא יודע, לפחות אצלנו, שאם אשתי לא חייבת לעבוד, אז היא הרבה יותר, כאילו, זה לא שהיא לא עובדת, אבל היא פשוט עושה מה שבא לה. היא עושה סדנה, אחר כך היא מעבירה סדנה. אחר כך היא כותבת סדרה, אחר כך היא עשתה משהו אחר, והיא נהנית, והיא עושה אור, כאילו יוצא ממנה אור ממש. וזה עושה לי טוב, וזה עושה לילדים טוב, וזה עושה לכולם טוב. אז אני ממש, אני כאילו, זה ממש שדרוג לאיכות חיים, באמת.
זה כיף. עכשיו, מה זה אומר, כאילו מערכת, אתה בעצם עוזר, כדי ליצור את האיכות חיים, אתה עוזר לאנשים לבנות מערכת נדלנית.
כן, אז בסוף, אנחנו בשביל איכות חיים, רוב האנשים צריכים עוד זמן. נכון? עכשיו, להרבה אנשים יש אנשים שיש להם כסף, נגיד, יכול להיות 2 מיליון שקל, שמסודר בצורה מסוימת. יש בפנסיה, יש בדירה חלק, יש במניות חלק.
קרן השתלמות.
קרן השתלמות, והוא יושב עם 2 מיליון, אבל בכל חודש בגלל איך שזה מסודר, הוא בלחץ כלכלי. לא יודע, כי נגיד מתוך השתי מיליון, יש לו מיליון וחצי, הוא קנה דירה שעולה 5 מיליון, הוא שם 1.5 מיליון, ויש לו משכנתה עצומה שהוא לקח יותר מדי משכנתה. עכשיו, אותו בן אדם, 1.5 מיליון, יכול להיות קנה דירה זולה, או שתי דירות זולות, והשקעה קטנה בחול, ויש לו עוד אקסטרה כסף למקרה חירום, והוא חי בשכירות באותו בניין עם הזה שקנה ב-5 מיליון, והוא חי חיים שונים לגמרי, למרות שהשווי שלהם של כל הנכסים ביחד הוא זהה של 2 מיליון. אז אני פשוט אומר שכל אחד צריך לסדר את הכסף שלו בצורה כזאת שמייצרת לו את איכות החיים שהוא רוצה. יש אנשים שהם גרים בשכירות, זה גורם להם לסבל. אז אני אומר, טוב, אז תקנה דירת מגורים, לא להשתגע לא יותר מדי יקר, אבל תקנה דירת מגורים. אז יש אנשים, נגיד בחול, כשאני משקיע, התשואות שם הרבה יותר גבוהות. אבל זה יותר מסוכן. כי צריך להבין בזה יותר, צריך לטוס, וזה קשה לטוס. ויש אנשים שזה עושה להם כאב לב, אפילו אם ההשקעה תצליח, הוא בדרך יאבד הרבה בריאות. אז אל תשקיע בחול. אם אתה חי עם זה בסדר, אז תשקיע בדירה אחת בארץ, ואז רוב הכסף בחול. אז זה מאוד אינדיבידואלי. איכות החיים זה משהו מאוד אינדיבידואלי.
אז כן. כל, כשמגיעים אליך, אתה עושה בדיקה כזאת?
כן, אז אני שואל, אוקיי, הגעת אליי, למה הגעת אליי? מה רע לך בחיים? מה, למה שלא תישאר ככה? הוא אומר לי, לא, אני רוצה שאשתי תרד לחצי משרה. אני אומר, טוב, בוא נראה איך הכסף שלך מסודר, ואני מסביר לו איך אפשר לסדר את זה אחרת. כדי שהיא תהיה בחצי משרה, סך כל זה עניין של מספרים. וזה יכול להיות יותר השקעה בחול, יכול להיות במדינה מסוימת, אני משקיע בארצות הברית, בדובאי ובגיאורגיה. זה, אני לא מבין בשאר המדינות, וגם שם, גם בארצות הברית, דובאי וגיאורגיה, אני גם לא הכי מבין, אבל לפחות יש לי ניסיון שם. אז אני מציע לסדר כך, הם אומרים לי, אוי, אני מפחד מחול. אני אומר, אוקיי, אז צריך בארץ לסדר את זה מחדש, ואת המשכנתאות לקחת בצורה מסוימת. ואם אתם רוצים לעשות ככה, חסר ככה כסף כדי שזה יעבוד. ואת ככה כסף אתם צריכים, לא יודע מה, להביא מאיפשהו, להגדיל הכנסות, וזה, אוי, אנחנו לא רוצים להגדיל הכנסות. אז מי שאומר, לא, 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 להכל, אי אפשר לעשות אותו כלום. אבל אני אומר, אוקיי, זה הסדר החדש של הנכסים בשביל להביא אתכם לתוצאה, ואם הם עושים מה שאני אומר, אז הם מגיעים לתוצאה. יש אצלי אנשים שהם באו כדי לקנות דירה להשקעה, והם עזבו את העבודה אחרי כמה חודשים. כי מהשיח ההיקפי הזה. זהו, ויש אנשים גם שיכולים להיות, נגיד כשהם בני 25 יש להם 500,000 שקל, ואז בגיל 35 יש להם 2 מיליון שקל, הם ביותר לחץ כלכלי מגיל 25, למרות ששווי הנכסים שלהם יותר גבוה.
למה? למה זה קורה?
הרבה פעמים כי הם קונים דירה יקרה מדי, לפעמים האיכות חיים שלהם גבוהה מדי, כאילו יותר ממה שיש להם הכנסה. הרבה פעמים הם משקיעים, הם לוקחים יותר מדי הלוואות, וזה מכניס אותם ללחץ.
שפה זה באמת העבודה שלי, כי אנשים חיים ברמת חיים מאוד מאוד.
יש להם מינוס. אני כל הזמן אומרים לי שרוב ישראל חיה במינוס.
נכון. 70% ממשקיע.
אני לא פוגש את זה, כי אצלי באים אנשים שהם בפלוס מאוד גבוה.
כן.
אבל באמת, אני לא מבין איך אתה יכול לחיות במינוס ולהיות בסדר, כאילו לחיות ולהיות רגוע. כי למה אתה לא עושה פעולות ויוצא?
אתה יודע, אני אספר לך סיפור.
כן.
היה מנכ״ל של חברת הייטק הגיע אליי, הם מרוויחים, הוא מכניס נטו, נטו, 20,000 שקל, מכניסים ביחד קרוב ל-30,000 שקל נגיד, מוציאים 50,000 שקל. זאת אומרת, פער של 20,000 שקל בחודש. אמרתי לו, תקשיב, אם אתה מנהל את חברת הייטק שלך, כמו שאתה מנהל את משפחה שלך, זורקים אותך מכל המדרגות. אתה לא יכול, זה 240 אלף שקל גירעון כל שנה. כי זה 20 אלף שקל מינוס. כל שנה, כל חודש, הגירעון, המינוס גדל ב-20 אלף שקל.
איך אפשר?
איך אתה יכול לנהל חברת הייטק מוצלחת, לנהל את המשפחה שלך בכזה
כישר? כי הוא עובד על הכסף של חברת הייטק, אבל הוא לא עובד על הכסף של עצמו.
נכון.
הוא לא מתעסק בזה.
בדיוק, בדיוק. צריך גם לעבוד על הכסף שלנו.
זהו, אף אחד לא לוקח את הכסף שלו ברצינות, אף אחד לא חושב על זה, אף אחד לא מהרהר בזה.
יש אנשים ש... יש לך דוגמה לאיזה משפחה שבאה לך ועשית לה שינוי?
כל המשפחות נראה לי אנחנו עושים שינוי, אבל כאילו הדוגמאות הכי טובות זה כשמישהו רצה לעשות, לעזוב את העבודה, והוא עזב את העבודה. זה שם אני רואה את הכי הרבה ניצוצות בעיניים, שהוא הלך לעשות משהו שהוא רוצה.
בעקבות ההשקעות בנדלן.
זה, אני אגיד לך מה, זה לא בעקבות ההשקעות בנדלן, זה בזכות זה שדיברנו קצת על דברים מעבר להשקעות בנדלן. ונגיד, אני עברתי מעצמאי, משכיר לעצמאי, ואני לפני שעזבתי את העבודה, התחלתי להיות מלווה משקיעים לדירות יד שנייה בישראל, כשעזבתי את העבודה עוד לא ליוויתי אף אחד לדירת יד שנייה בישראל. כאילו כן עשיתי כזה שיחות ייעוץ, אבל לא עשיתי את מה שעשיתי כעצמאי. עכשיו, ואומרים לי, וואו, איזה אומץ, איזה אומץ, איזה אומץ. אבל לא צריך, כאילו, קודם כל צריך קצת אמונה עצמית, אבל אתה עושה חישוב כמה אני מקבל נטו. אוקיי, כמה זמן ייקח לי להצליח? נגיד, שנתיים? אוקיי, כמה צריך סך הכל? האם יש לי את הסכום הזה איפשהו תקוע? יש לי כל מיני... נגיד, אם אתה מרוויח 15 נטו, אז בשנה זה 180 נטו, בשנתיים זה 360 נטו. ובוא נגיד שיש לך, יש לך עכשיו 360 בחשבון בנק, ואתה רוצה לקנות דירה, אבל אתה גם רוצה לעזוב את העבודה. אז אל תקנה דירה. אז תעזוב את העבודה, יש לך 300, כמובן אל תעזוב סתם, תחשוב מה אתה הולך לעשות. אבל יש לך שנתיים של runway, כאילו מסלול המראה, זה כאילו אם אתה מכניס 0, בתכלס אתה לא תכניס 0, אתה לא תכניס 15, נגיד תכניס חצי. תהיה עוסק פטור, תכניס חצי. אם תכניס חצי, אז יש לך 4 שנים. ב-4 שנים, אם אתה עושה את המקסימום ולומד, ויש לך יועצים, ואתה עובד בערב, ואתה חושב, איך אתה יכול להיכשל? ב-4 שנים. אז אני אומר, וזה 360, ויש אנשים שיש להם מיליון, והם לא עושים את הצעד. אז כשהסברתי להם את המתמטיקה של לעזוב את העבודה, אז הם עזבו את העבודה, והכל בסדר, וכולם מרוצים.
תגיד, איזה טעויות אתה רואה שאנשים עושים? בהקשר של השקעות, בסדר? של השקעות נדלן. כי הזכרת פה כמה דברים. אמרת בקודם שאנשים קונים דירה יקרה מדי, למשל.
שאנשים שקונים דירה יקרה מדי, כן, אבל זה לא הטעות הכי גדולה, הטעות לדעתי הכי גדולה, זה שהם חושבים שלהשקיע בנדלן זה מסוכן, ולא להשקיע בנדלן זה לא מסוכן. לא מבינים שכל דבר זה מסוכן.
אוקיי.
כל דבר. יש דבר שהוא לא מסוכן, לעבור את הכביש זה מסוכן. נכון, סיכון קטן, אבל יש סיכון. הכי מסוכן זה להתחתן, 50% שזה כישלון, נכון? הכי מסוכן להתחתן, להביא ילדים זה גם מסוכן, אתה לא יודע, יש כל מיני דברים. להשקיע בנדלן זה אחד מהדברים הכי פחות מסוכנים.
לקום בבוקר ולצאת לדרך זה מסוכן, כאילו, עצם זה שאנחנו פה זה מסוכן.
השקעת בנדלן, עשית השקעה לא טובה, לא יודע מה, הרווחת במקום להרוויח 100,000 שקל בשנה, הרווחת...
70,000.
עשית 0 שקל, לא יודע, לא הרווחת כלום. לא השקעת בנדלן, נגיד עברו 5 שנים, לא השקעת בנדלן, יש סיכון שאתה הפסדת 500,000 שקל. השקעת... אז יכול להיות הרווחת 200 במקום להרוויח 500, אבל הרווחת משהו. אז אנשים משום מה מרגישים בסדר עם עצמם כשאין להם דירה. והם אומרים מתי שאני אקנה דירה. כאילו הם מאוד מפחדים מלקנות דירה, אבל ממש לא מפחדים מלא לקנות דירה. אני לא מבין איך. אני בכלל לא מבין איך אנשים לא מפחדים מזה שהם במינוס כל חודש. כאילו איך אנשים חיים עם זה בשלום? אין לך דירה, איך אתה חיים עם זה בשלום? איך אתה... אנשים מחליפים היום הרבה עבודות, ובין עבודות יש גם תקופות. ומתי שהם יצאו לפנסיה? נגיד, אני הייתי מאוד דואג איך אני הולך לחיות. כאילו, זה משהו, מישהו מחשב את זה, זה מתכנס למצב שאני יכול לחיות כשאני זקן? מישהו, אף אחד לא עושה את החישוב הזה.
אנשים חיים את עכשיו, את הכאן ועכשיו. אנשים, זה...
אבל איך הם מצליחים להיות רגועים בכאן ועכשיו כשכל הדבר הזה הולך לאסון?
זה להיות בת יענה? אני חושבת, זה להיות בת יענה.
כולנו בת יענה, 80% בת יענה.
אבל כן, כנראה שכן. תראה, עובדה שרק 5% מהאנשים באופן כללי עושים איזה שינויים ועושים דברים גדולים. רוב האנשים, יש הרבה אמונות, הרבה סיפורים פנימיים, הרבה הרגלים, מפחדים. מפחדים בכלל, זה לא רק בנוגע לכסף. עדיף לי לא לשאול שאלות, עדיף לי...
אני יודע, אני אגיד לך מה, אולי אנשים מפחדים, הם לא רוצים להודות שהם טועים. לא רוצים להודות שהם טועים.
נכון, נכון.
אני, היה לי מאוד קשה, אני בגיל 19, מישהו אמר לי, בוא תשקיע בנדלן. 10 שנים לא השקעתי בנדלן. חשבתי, צריך להיות חכם, זה, לחכות לירידת מחירים. אחרי 10 שנים אמרתי, וואו, אני טועה בגדול.
מה קרה שם שכאילו פתאום הבנת שטעית?
קודם כל, המחירים לא ירדו 10 שנים.
אוקיי.
ואז כשהגעתי לעבודה, וראיתי את המשכורת, וראיתי את המחירים של הכל, אמרתי, זה לא, כאילו, זה לא טוב.
לא מתכנס.
אם אתה מחשב עד הסוף, זה לא טוב. אז אני אומר, טוב, אז כנראה לא כזה חכם. אם אני הגעתי בגיל 29 למצב שאין לי השקעות, אין לי שום דבר, אני אומר, כנראה אני לא כזה חכם כמו שחשבתי, אז מה זה עוזר שיש לי שני תארים וחצי?
אבל היה צריך לקרות משהו שאתה תגיד את זה. היה איזה טריגר שאתה פתאום תסתכל, שמישהו יבוא ויגיד לך, אתה יודע, אני בן 29 ויש לי. אז אתה תבוא ותגיד, אוקיי, רגע, אבל למה אם לא יש, אז היה כזה טריגר?
פשוט כשהגעתי להייטק, זה כאילו היה המקום שבו הכל אמור להסתדר. כאילו כל החיים כיוונו אותי לעבוד בהייטק. וכשהגעתי לשם, אז לא הבנתי איך זה אמור להסתדר. אני לא הבנתי איך.
סינדרלה פתאום לא, זה לא במחרב.
לא הבנתי, אוקיי, אני יושב פה, אני עובד, אבל איך אני אמור להיות בנחת מהסיפור הזה? אני לא מבין למה חשבתי שזה בסדר, זה כמו איזה אמונה עיוורת, אני לא יודע.
כן, אתה הולך בעדר, עם העדר.
הולך עם העדר, טוב, זה בסדר.
אבל עכשיו תראה, אתה אמרת, 10 שנים המחירים עלו, והנה, אנחנו ניגענו לאיזושהי סיטואציה, ששוק הנדלן היום בישראל כפו, ואף המחירים יורדים בגלל שהוא כפו, ואפילו מדברים, אני גרה בראש העין, מדברים בראש העין על ירידות של 20%. אני לא קונה את זה, אני לא באמת קונה את המספר הזה, אבל זה מה שאומרים. מה אתה חושב שצריך לעשות עכשיו, כאילו, איך אתה רואה בעצמך את השוק בישראל?
קודם כל, לא להגיע למסקנות ממה שרואים בחדשות.
אוקיי.
זה כמו שיגידו עכשיו, בעולם יורד גשם, אז אל תצא לקנות קורסון במאפייה. אבל לא יורד בכל העולם גשם. יש מקומות שיש שמש, ויש מזג אוויר טוב, אז לך שם תצא בחוץ. וגם כשאומרים, לפעמים דירה ממוצעת, לא משנה, המחירים ירדו ב-20%. לפעמים זה אנליסט שאומר, טוב, יכול להיות שאנשים התחילו לקנות דירות קטנות יותר, במקום לקנות דירות גדולות יותר, כי עכשיו משפחות בישראל הן קטנות יותר. קצב ילודה ירד, לא יודע מה. אז אם קונים דירות קטנות יותר, שהיא בממוצע זולה יותר, אז ברור שזה יוריד את הממוצע של המחירי דירות. אבל זה לא אומר שהמחירים יורדים. יש גם אנשים שאומרים, 20% בירידת המחירים, כי ביד 2 פרסמו פעם במיליון, ועכשיו מפרסמים ב-800,000. אבל זה לא אומר שהמחיר ירד. צריך לראות איזה עסקאות קרו בפועל. אם מישהו באמת מחר במיליון, ואז מישהו באמת מחר ב-800,000, אז המחירים ירדו. אבל אם מישהו מחר ב-800,000, ואז אנשים פרסמו במיליון, לא מכרו במיליון. פרסמו במיליון 100, לא מכרו במיליון 100. פרסמו מיליון וחצי, לא מכרו. ואז הם מכרו, התפשרו ומכרו במיליון, אז המחיר לא ירד ממיליון וחצי למיליון. הוא עלה מ-800,000 למיליון. הוא עלה, הוא לא ירד. אז הבעיה, בגלל שאף אחד לא מבין בסטטיסטיקה, כאילו אלה אם כן זה המקצוע שלך, סביר להניח שאתה לא מבין בזה, אז פשוט לא להגיע למסקנות מחדשות.
עכשיו, בעצם אתה בדרך שלך, לפי מה ש... אם הבנתי נכון לפי מה שסיפרת, שאתה בעצם התחלת לקנות בפריפריה, וככה לאט לאט כאילו בעצם קיבלת שכירות, ואז אתה התקדמת מה שנקרא. אז מי שלא יכול לקנות דירה, אתה ממליץ לו לקנות בפריפריה?
קודם כל, לפני דירה צריך שיהיה סדר בכלכלת הבית.
אוקיי.
אם יש לך מינוס 5,000 שקל ואתה קונה דירה, אתה יכול לאבד את הדירה. אתה צריך קודם כל שיהיה לך סדר בבית. אחרי שיש לך סדר בבית, חשוב להבין שנכס יותר חשוב מנדלן, זה יכולת ההכנסה שלך.
אוקיי. מה זה אומר? תסביר לנו.
אם אתה בן אדם שיכול להכניס 5,000 שקל, שיכולת שלך, אתה יכול לעבוד רק בשכר מינימום, 6,000 שקל בחודש. וקשה לך מאוד למצוא עבודה אם מישהו מפטר אותך. אז הבעיה שלך זה לא שאין לך דירה. הבעיה שלך זה שאתה לא יודע לייצר כסף. אם אתה יודע לייצר כסף, אם אתה יודע להיות את זה מ-6 ל-20, ולהיות במקצוע שאתה יודע למצוא עבודה מהר, אז אתה יכול, קודם כל, כאילו, אתה יכול לקחת הלוואות ולקנות דירה. אתה יכול, בלי עון עצמי, אם יש לך 20,000 שקל, ואתה חוסך 10,000 שקל בחודש, אתה יכול לקחת הלוואות של 400,000 שקל ולקנות דירה. הבעיה של לקנות דירה זה לא חוסר בהון עצמי, זה חוסר ביכולת החזר. ומה ששומר עליך בטוח בחיים, זה יכולת ההכנסה שלך. אם יש לך יכולת הכנסה טובה, הולך לך בנדלן, פחות, יותר, הכל בסדר. אתה מכניס יותר כסף, אתה מתמודד. אם יש לך חיסכון, יש לך קופה ליום שחור, אתה מתמודד. אם אין לך יכולת הכנסה, אז אתה תלוי ברוח. מחירי הנדלן באמת יכולים לרדת. יכול להיות שלא יהיה לך סוחר. יכול להיות שיהיו בעיות בדירה. מה אתה תעשה? אין לך יכולת להתמודד עם כלום.
אז בעצם אתה אומר שמה שחשוב זה ההחזר.
הנכס הכי חשוב זה היכולת שלך לייצר כסף ולהתמודד עם בעיות. זה הנכס הכי חשוב.
אז לפני שאנחנו יוצאים לדרך, אנחנו צריכים לוודא ש...
צריך לבנות את יכולת ההכנסה.
אוקיי.
כן.
והיום...
כי אם את בטעות תקני דירה, בוא נגיד שאת עובדת בשכר מינימום וקני דירה שעולה 600 אלף שקל. ובוא נגיד שהשכירות מכסה את המשכנתא. סבבה. עכשיו את רוצה להגדיל את ההכנסה שלך מ-6,000 ל-12,000 שקל, וזה דורש קורס שעולה 20,000 שקל, וזה דורש ממך לא לעבוד עכשיו חצי שנה. אז את לא יכולה לעשות את זה, כי כל הכסף שלך תקוע בדירה. את לא יכולה להעלות את ההכנסה של ה-6,000. את לא יכולה... אז תקעת את עצמך. אז קודם
כל... אז עדיף לקחת, כן לבחון אפשרות
לא להזניח את הנכס הזה שהוא אתה.
הבנתי.
לא להזניח. דירה זה נכס שני מניב. אתה הנכס הכי מניב, הבן אדם עצמו. אחר כך זה דירה. אחר כך אפשר עוד דברים, אבל... קודם כל, לא לסנדל את עצמך באמצעות נדלן.
ההתמחות שלך מבחינת פריפריה זה נוף הגליל.
אני כן, שם. נכון.
למה דווקא נוף הגליל?
נוף הגליל כי יש שם שני, מבחינתי יש שני דברים שחושבים בנדלן. עליית ערך, ושזה לא יעשה כאב ראש, ויש עוד דבר אחד, שזה שהשכירות תכסה את המשכנתא, או כמה שאפשר. כי את זה אני צריך בשביל משהו אחר שאני עושה. אז עליית ערך, ושיהיה נוח. עכשיו, עליית ערך בנוף הגליל היא מאוד גבוהה, והיא לא מגולמת. המחירים לא מגלמים את כל מה שהולך לקרות שם. שהדבר הכי גדול שהולך לקרות שם זה רכבת קלה. בשום מקום בפריפריה, שום עיר, שהיא לא בגוש דן, לא קיבלה תקציב לרכבת קלה. חוץ מנוף הגליל, שזה מעל 7 מיליארד שקל. רכבת קלה זה בשורה. עכשיו, מי שגר שם, מי שמוכר דירות, זה אנשים שהם כמו ההורים שלי, זה רוסים מבוגרים, ויש שם גם ערבים מבוגרים, זאת עיר מעורבת. הם לא אנשי עסקים מפולפלים, שכמו שאתה בפתח תקווה, מישהו מוכר לך דירה ליד רכבת קלה, או מוכר לך אותה, מנפח את המחיר בחצי מיליון, רק אם מישהו אמר יהיה פה רכבת קלה. הם לא אנשי עסקים מפולפלים. אז זה זמן לקנות, כי הם לא מעריכים נכון את הפוטנציאל, הם מעריכים אותו בחסר. נגיד, צריך לנפח ב-300,000 כדי להצדיק את הניפוח, כדי שהוא יהיה בסדר, הם מנפחים רק ב-50,000. במרכז מנפחים יותר מדי. בפריפריה עדיין לא. אז קיצור, אז המחיר שם לא מגולם, יש רכבת קלה, יש גם פינוי בינוי שזה אפשר לעשות על זה פרק של 10 שעות רק על זה. ומה שאני אוהב שם, שגרים שם אנשים שמשלמים ונוחים להתנהלות. אני מזכיר בעיקר לעולים חדשים, רוסים, אוקראינים, בני מנשה שזה הודים, כל מי שהגיע לאחרונה לארץ מכל מיני מדינות כאלה, הם אנשים שמתנהגים, כאילו הם משלמים, יש להם תרבות כזאת לשלם פשוט, ולא להתלונן הרבה, וזה מאוד נוח. בנוף הגליל יש את 4 מ-5 דירות שלי, זה הדירות הכי נוחות בעולם, זה אנשים גם שהם לא מחפשים הרפתקאות, הם עובדים במפעל, חוזרים בערב, ילדים נחמד, הם לא מחפשים, היום אני אהיה אומן, מחר אני אהיה, לא יודע, משהו אחר, אני אפתח להקה, אין להם הרפתקאות. אז הם לא עוברים דירות הרבה, הם משלמים, הם שומרים על הבית, כל פעם שאני בא לחדש חוזה, הבית נראה יותר טוב. אז זה מאוד נוח, אין חילופי דיירים, אין הרבה שיפוץ כשמתחלף דייר, זה מאוד נוח. המחירים עולים מאוד נוח, וגם השכירות טובה ביחס למחיר, כי זה אופייני לדירות זולות.
ובשנים האחרונות, גם נכנסת לעולם הפריסלים.
נכון, פריסלים, שמתי לב, תמיד... אני חשבתי עד לפני שנה שמה שאני עושה כולם צריכים לעשות, שזה אומר לקנות דירות בערמות, כמה שיותר דירות בארץ. אני הגעתי כבר ל-5 וחשבתי שכולם צריכים לקנות 5, 6, 7, 10 כמה שהוא יכול. ואז הבנתי לפני משהו כמו שנה וחצי שיש אנשים שזה לא מתאים להם להיות בעלים של 5 דירות. נגיד לי יכול להתקשר דייר ולהגיד יש לי בעיה, לא יודע, מדליפה, זה לא יפריע לי בחיים, אני ישן טוב, הכל טוב, אני אפתור אותה בקלות. אבל יש אנשים שילחצו מזה, נכון. וירצו לנסוע בעצמם לראות על מה מדובר. ויש אנשים שמדירה אחת יש להם כאבי לב.
זה גם נכון.
אני אומר, אם אתה בן אדם כזה, אז אולי אל תצבור כאבי לב. אל תעשה את זה. נגיד, אני בבורסה, אני לא משקיע, אני כן משקיע, נגיד, דרך הקרנות השתלמות, ואם אני ארצה, אני אפתח תיק מסקר ואשקיע אולי ב-S&P. אבל אני פעם עשיתי קורס של חצי שנה בבורסה, ואמרתי, אני הכי חכם ואני מתוחכם. וכשהבורסה יורדת, אני נלחץ. אני לא יודע נפשית להתמודד עם זה. הבעיות של הבורסה, אני לא יהיה מסוגל להישאר 10 שנים רצוף בבורסה כדי לספוג את הירידה ולעלות בחזרה. בנדלן, אם מחיר ירד, יעלה, תהיה בעיה פה, אני מתמודד עם זה בקלות. ויש אנשים שיש להם 2 מיליון, יש להם מיליון, כל הכסף שלהם בבורסה, והם חיים מזה בשלום. אז אני אומר, לא, אז אם אתה, לא, אז אל תקנה 5 דירות, תהיה רגוע. אבל כן, אני בעד שיהיה לך אחיזה טובה בנדלן. כלומר, דירה אחת, בכל מקרה, מס, לא משנה, אתה רוצה, לא רוצה, אתה חייב. אז אם דירה אחת, וכמה שיותר נדלן, אז תקנה פשוט דירה יקרה, תקנה דירה יקרה במרכז, מצידי תגור בה, או שאל תגור בה, אבל שתהיה לך אחיזה בנדלן, כי אנחנו מושפעים מנדלן בין אם אנחנו רוצים או לא. אם יש לי דירה להשקעה, ואני גר בסחירות, ומעלים לי את הסחירות, אז כנראה גם הסחירות עלתה בדירה שלי להשקעה, אז אני בסדר. ואם קניתי דירה למגורים, והמחירים עלו, אז אני גם בסדר. אז כדי להיות בסדר, אתה צריך לפחות דירה אחת בארץ, ותקנה כמה שיותר יקרה, כמובן לא ב-15 מיליון, כן? כי המס רכישה שם מתחיל להיות משוגע. אבל תקנה דירת מגורים, או דירה להשקעה, כמה שיותר יקרה. אחת, אם זה משהו שעושה לך כאבי לב, הסוחרים.
ואז, אבל איך זה מתקשר לפריסלים?
אוקיי, כי פריסלים, זה, תמיד דירות חדשות נראו לי לא כדאיות להשקעה. כי אתה משלם המון המון משכנתה, כי הדירה, נגיד דירה של 5 מיליון, אתה משלם, אתה מביא אפילו 1.5 מיליון, יש לך 3.5 מיליון שקל משכנתה, זה משכנתה עצומה, והסחירות לא מכסה אותה, אבל, כאילו, אז הבעיה, זה התשלומי ריבית. זאת הבעיה, שאתה שלם ריבית, והסחירות לא מכסה את זה. אבל, לפני 1.5 שנה, הקבלנים נכנסו ללחץ, לא מצליחים למכור כלום, וגם עכשיו הם די לא מצליחים למכור כלום, והם אמרו, איך נגרום לאנשים לקנות דירות? הם מפחדים מהריבית, בואו ניתן להם בלי לשלם ריבית. הם ישלמו 10%, 20% עכשיו, 4 שנים לא נדבר איתם, יקבלו את הדירה, ואז הם יקחו משכנתה. אז היום, אז אמרתי, טוב, האנשים האלה יכולים לעשות השקעה, שזה כן יהיה משתלם, כי יש, אתה מקבל את המינוף, אתה מקבל את ה...
אבל היום עצרו את זה, על ידי בנק ישראל עצרו את זה, כדי, כי בגלל שזה נורא נורא מסוכן.
לא עצרו את זה, הגבילו את זה, הם מאפשרים לכל קבלן רק שחלק מהדירות יהיו במבצע הזה, אז אתה תהיה בחלק הזה.
אוקיי.
גם ככה רוב האנשים לא יעשו מה שאני אומר.
כן. אתה שמעת, אתמול יצאת תקנה חדשה שהולכים להוריד את מחירי הקרקעות ב-40, לא, אמרו שבגלילות, בשדה דוב, ירד, הולכים להוריד את הקרקעות ב-40%, אבל ברוב המקומות זה ירד ב-20%. שמעת?
האמת, אני לא עקבתי אחרי הדבר הזה, אבל זה טוב, אם מחירי הקרקעות יורדים.
לא, אבל יש פרויקטים שכבר ברצים, ובאותו פרויקט פתאום יהיה מחירים הרבה יותר זולים, כי נותנים את המחירים הרבה יותר בזול.
הלוואי, אז נקנה עוד.
עכשיו, מה בעצם אני צריכה לשים לב כשאני באה לקנות פריסל?
וואו, פריסל זה משהו שצריך מאוד להיזהר ממנו, כי יש יותר, כי כל טעות עולה יותר כסף.
אוקיי.
היום יש המון פריסלים והמון קבלנים בונים. ולא בונים בניינים של 8 קומות כמו פעם, בונים 30 קומות. אז היום, ועכשיו אתה קונה דירה, הכל טוב, אין לך משכנתה, יופי יופי, אתה רוצה שהמחיר של הדירה שלך יעלה, ואתה אומר, טוב, כשאני אקבל את הדירה אני אמכור אותה ואני ארוויח, ואז אני אקנה משהו אחר. אנשים מניחים שהם יצליחו למכור את הדירה שלהם. אני לא מדבר על אלה שמניחים שהם יכירו תוך כדי, שזה עוד יותר גרוע. אני מדבר על אלה שמניחים שהם יצליחו למכור אותה ביום שיקבלו מפתח. עכשיו, אם
זה יש... אפרופו מה שקורה היום בראש העין, שתדע לך. כי ראש העין, רוב הדירות שנבנו בשנים האחרונות זה דירות מחיר למשתכן. ועברו 5 שנים, ויש עכשיו אינפלציה של דירות למחירה.
גם בגליל ים, כן.
כן, זה בדיוק מה שקורה.
אז אם אתה תקנה דירה שיש המון מהסוג שלה, באותו זמן, יהיה המון היצע. בוא נגיד, נגיד אנחנו בשוק התפוחים והתפוזים. ותפוז זה משהו נדיר, אבל תפוח זה משהו נפוץ. ואתה מגיע מועד, ויש 10,000 מוכרים של תפוח, ויש 10 מוכרים של תפוז. ותפוז זה יותר טעים מתפוח. הוא קצת יותר יקר, אבל יותר טעים. עכשיו, איפה יהיה לך יותר קל למכור? אם יש לך תפוח או תפוז? יהיה יותר קל אם יש לך תפוז. נכון שהוא יותר יקר, אבל אנשים יותר אוהבים תפוז. אם יש לך תפוח, אז מישהו אחד שהוא יהיה הכי בטוח, בגלל שיש, לא יודע, 10,000 תפוחים בו זמנית, אחד מהם, אחד מהאנשים האלה, הוא יהיה בלחץ, או כמה מהם יהיו בלחץ. והם יורידו את המחיר מאוד. וזה ידפוק לכל השאר המחזיקי התפוחים. גם הם יורידו את המחיר. והתפוחים ירדו במחיר. אבל תפוזים, אם אתה קונה בניין, ויש שם 100 דירות, ורוב מי שקונה את הדירות בבניין הזה הוא לא משקיעים, נגיד יש 100 תפוזים, אבל רק 20 ימים למחירה. אז יותר קל למכור תפוז. אז אתה צריך להיזהר שאתה לא קונה תפוח, אתה צריך לקנות תפוז.
זאת אומרת, למצוא את הייחודיות בדירה שאתה קונה.
כן, נגיד זה יכול להיות בניין עם פחות דיירים, פחות דיירים בקומה, כיוון טוב, נוף טוב, יכול להיות יזם יותר טוב מאחרים, מפרט יותר טוב. אז חשוב מאוד, זה דבר ראשון. דבר שני, לקנות דירה חדשה, אמרנו שזה לא משתלם להחזיק בשביל השכירות. כאילו אחרי הפריסל. אבל, אתה קונה את זה בשביל עליית הערך. עכשיו, למה אתה חושב שתהיה עליית ערך בדירה שאתה קונה? צריך שתהיה סיבה טובה. אז בשביל עליית ערך, עדיף לקנות ליד, לקנות במקום שהביקוש לגור בו הולך לעלות משמעותית. למה שביקוש איפשהו יעלה משמעותית? למה שמישהו עכשיו לא רוצה לגור שם, אבל אחר כך כן רוצה לגור שם?
פיתוח, תחבורה.
וישראלים, מה חשוב להם? לא לנסוע בפקקים. הם מוכנים לשלם כדי לא לנסוע בפקקים, בגלל זה אנחנו במרכז. כדי לא לנסוע רחוק לעבודה.
נכון.
אז אנחנו, אז אם אתה קונה ליד מקום שהולכת לעבור רכבת קלה, אפשר לבדוק את זה. אתה קונה ליד רכבת קלה, מרחק עליך קצר, שווה הרבה כסף, אנשים ירצו לגור שם. סליחה. אם אתה תקנה במקום שבו החינוך מאוד מתפתח, ויש שם חינוך מצוין, היום החינוך לא טוב, אחר כך הוא טוב, אז תקנה עכשיו, ותמכור כשהוא טוב.
לגמרי.
או תזכיר כשהוא טוב. אז חינוך, תחבורה ותעסוקה, אם הולכים להיות הרבה מקומות תעסוקה. עכשיו אין, אף אחד לא רוצה לגור שם.
אבל אתה יודע שהולכים לבנות פארק תעשייה.
בדיוק. אז צריך לקנות דירה מיוחדת, בבניין מיוחד, דירה מיוחדת, באזור שמאוד מתפתח, וחשוב מאוד גם שהיזם לא יפשוט רגל. היום יזמים ממונפים עד הגג, צריך לעשות בדיקה שהוא לא קורא לפשיטת רגל.
מדהים. בוריס היקר, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל הגענו לסיום, ואפילו ככה עבר, הזמן טס. אז יש לנו דקה, ואני אשמח שתיתן לנו את טיפ הזהב שלך, למי שמקשיב לנו עכשיו, איך באמת מתחילים.
בנדלן?
כן, מה היית מציע לנו? כאילו, תן לנו את הטיפ למשקיע.
אוקיי, אני אתן טיפ לעצלנים וטיפ לחרוצים.
יופי.
טיפ לחרוצים, בנדלן, לאנשים, להרבה אנשים משתלם, כאילו, כולם מפחדים ומתווכים וכאלה. זה תחום שיש בו הרבה כסף ויכולים לעבוד עליך. אז עדיף שתלמד נדלן. תלמד נדלן עם התחרות, ואז תתחיל השקעות נדלן. יש מלא קורסים. אם אתה עצלן, ואתה אומר למישהו אחר שילווה אותך, נגיד מישהו בא אליי ואומר תלווה אותי, אז אתה צריך גם להיזהר, אבל בגלל שאתה עצלן, אז הטיפ שלי זה פשוט תבקש תיק עבודות. כמו שאתה לוקח מעצבת פנים לבית, אתה אומר, תראי לי איזה עיצובים, או מעצב אתרים, תראי לי איזה עסקאות עשית, ואיזה עסקאות, איזה עסקאות קרו באותו זמן בשוק. שאני אוכל לראות שבעבר עשית עסקאות טובות, ומזה אני אך שזה, אז תיק עבודות. או שאתה חרוץ ולומד, או שתבקש תיק עבודות.
מדהים. בוריס היקר, תודה רבה לך שבאת.
בכיף, תודה שבאתי.
היה תענוג להקשיב לך.
תודה, היה לי כיף.
תודה רבה לבוריס קפלן על כל הידע והטיפים הנהדרים. תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני הייתי ענבר רעם, אנחנו ניפגש בתוכנית הבאה, להתראות סופה שמולה, ואינשאללה, עד השידור הבא, כל החטופים בבית. ולא יהיה ממה לחשוש וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד זה יבוא בטוח בעצמו כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו וזה יבוא אתה תראה הידיים הקפוצות יתאחו ולב השומר לא להיפגע יפעם
בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל להיות שלם עם הידיים הקפוצות התארחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל להיות שלם עם עצמם הידיים הקפוצות התארחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל אתה תראה הידיים הקפוצות התארחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל שלם עם עצמו זה יבוא אתה הרי יודע לא הכל יטלטל אותנו לא הכל יקה ומה שיפתח לנו מחכה
בעשבי הזמן אני לומדת את כל משעוליך חונה ליד קומה הים אני הולכת במסע אליך האדמה היא קשת וצרובה אני לאט פורחת בין צלעיך כמו איילה טועה בערבה אני יודעת עוד רבה אבל אלך בעד יחלה כוחי אתה לי ארץ עבודה לנצח אך שורשיך כבר בתוך תוכי תן לי זמן רושת לי יד את נגלה ביחד את הארץ אני יודעת עוד רבה הדרך אך שורשיך כבר בתוך תוכי תן לי זמן שאת לי יד את נגלה ביחד את הארץ אני יודעת עוד רבה הדרך אך שורשיך כבר בתוך תוכי במסתרי החורש פינות בנות על חעוד אהבה ובצילן אפול מוקץ חצורת וזאת הארץ